מסכת מכות דף כף, נתחיל בעמוד הקודם, שש שורות מלמטה. אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, מעשר שני, ממתי חייבין עליו? משראה פני החומה. מה יטעמה? דמה קירה לפני השם אלוקיך תאכלנו. וכתיב, לא תוכל לאכול בשעריך. כל אחד קרינן בה לפני השם אלוקיך תאכלנו, קרינן בה לא תוכל לאכול בשעריך. כל אחד דלה קרינן בה לפני השם אלוקיך תאכלנו, לה קרינן בה לא תוכל לאכול בשעריך. למדנו במשנה למעלה בדף י' זין, שאדם שאכל מעשר שני מחוץ לחומות ירושלים, לוקה. כתוב פסוק פורש, לא תוכל לאכול בשעריך, אסור לאכול מעשר שני בכל גבולות הארץ, אך ורק בתוך העיר ירושלים. אומר רבי יסי בשם רבי יוחנן, כל זה דווקא עם אותם פירות של מעשר שני נכנסו לתוך ירושלים, ולאחר מכן יצאו, אז הוא לוקה. אבל פירות מעשר שני שהיו מחוץ לירושלים, ואדם עדיין לא העלה אותם לירושלים, ואכל אותם שם, ברחבי ארץ ישראל, אמנם זה אסור, אבל מכל מקום אינו לוקה על כך. מדוע? הרי לכאורה הוא עבר עליו של לא תוכל לאכול בשעריך. מחדש רבי יוחנן כך, הוא אומר, כתוב בפסוק, כי לפני השם אלוקיך תאכלנו, במקום שבחר השם, דיינו בתוך ירושלים. פסוק שלפני זה כותב, לא תוכל לאכול בשעריך. דהיינו, הוא אומר, רק פירות כאלו, שאתה יכול לקיים בהם את הפסוק, לפני השם אלוקיך תאכלנו, דהיינו שנמצאים בתוך ירושלים, שאתה יכול לאכול אותם שמה, עליהם נאמר הלב בפסוק קודם, לא תוכל לאכול בשעריך. אסור לך לאכול מחוץ ירושלים, ומי שאכל את זה, הוא לוקה, כי הוא עבר לב, לא תוכל. אבל, פירות כאלו, שעדיין אי אפשר היה לקיים בהם את הפסוק, לבני השם לוקחה תאכלנו, כי הם עדיין לא באו לתוך ירושלים, אינו עובר על הלב של לא תוכל לאכול בשעריך. כמובן שזה אסור, מפני שמבטל עשה, כי בני השם לוקחה תאכלנו. אבל מכל מקום מלכות, אינו לוקה. מטיבי, מה מקשה את הדברים האלו? כתוב בברייתא, רבי יוסי אומר, כהן שעלתה בידו תאנה של תבל, אמר, תאנה זו תרומתה בעוקצה, מעשר ראשון בצפונה, ומעשר שני דרומה, וישנת מעשר שני, והוא בירושלים, או מעשר עני, והוא בגבולין. אכלה לוקה אחת, וזר שאכלה לוקה שתיים. שאילו בתחילה אכלה, אינו לוקה אלא אחת. טעמה דיתה בירושלים, הבא גבולין לוקה שלוש, ואף על גב דלא רואה פני חומה, דעילה ואפקה. מה המקשה מהברייתא כתוב, רבי יוסי אומר כך, כהן שעלתה בידו, כלומר שיש בידו כתף, לא משנה, יש בידו תאנה שהיא תבל. הוא לוקח את התאנה הזו, והוא צריך עכשיו לעשר אותה. יש לו רק פרי אחד בלבד. אבל בכן, הוא יכול לומר, החלק הזה של הפרי כך, וכך הוא עשה באמת. הוא אמר, התאנה הזו תרומתה בעוקצה. העוקץ, הכוונה היא, המקום שהוא מחובר לעץ. אז הוא אומר, התרומה הגדולה שצריך להפריש, הנה זה כאן, זה המקום הזה שבסוף, או יותר מיד בתחילת הפרי, המקום שהוא סמוך למקום של החיבור של העץ, המקום הזה זה תרומה גדולה על כל הפרי כולו. לאחר מכן, מעשר ראשון יחול על הצד הצפוני שבפרי הזה. ומעשר שני יחול בפרי הזה על הצד הדרומי שבו. כמובן, אם זה שנת מעשר שני, שנת צריך להפריש מעשר שני, והאדם הזה היה עם הפרי הזה בתוך ירושלים. או אם למשל זה שנה שלישית או שנה שישית לאחר השמיטה, שבמקום מעשר שני צריך להפריש מעשר עני. אז הוא אמר, מעשר עני יהיה בצד דרום. והוא בגבילוין, אותו אדם לפי זה יוצא, לא צריך להגיד שהוא בירושלים, הוא נמצא אפילו בכל גבולות ארץ ישראל. בעצם האדם הזה לכאורה עשה כמעט את כל התרומות ומעשרות, הוא הפריש תרומה גדולה, הפריש מעשר ראשון, הפריש מעשר שני או מעשר עני, אבל עדיין חסר לו דבר אחד שהוא לא יפריש. הרי מתוך מעשה ראשון שאמורים לתת אותו ללוי, מה צריך עוד לעשות? הלוי צריך להפריש מתוך מעשה ראשון מעשר מן המעשר, או בשם אחר זה נקרא תרומת מעשר, שאת זה צריך הלוי לתת לכהן. את זה הוא לא אמר. נמצא שאותו מעשר ראשון, אותו חלק, הוא נקרא טבל. אסור ללוי לאכול את זה, ללוי ולכהן, לא משנה, אסור לאכול את זה, את אותו חלק של הפרי שהוא מעשר ראשון, היות שזה עדיין לא הפריש ממנו את התרומת מעשר. לכן אומר התנא, אם מי שאכל לאחר מכן את כל התאנה הזו הוא כהן, הוא מקבל מלכות אחת על מה? על מה שהוא אכל את המעשר ראשון, בלי שיפרישו מזה תרומת מעשר. הוא כהן, מותר לאכול תרומה. תרומה גדולה זה בסדר. מעשר שני מותר לאכול כי הוא נמצא בירושלים. אז זה בסדר. איפה פה הבעיה? באותו החלק של הפרי שהוא מעשר ראשון ולא הפרישו מזה תרומת מעשר, זה נקרא טבל וזה איסור, ולכן הוא לוקח על כך. אם אותו אדם שהיה שאכל את התאנה הזו, זה היה אדם זר, אדם שהוא לא כהן, הוא מקבל שתי מלכויות, אחת על מה שהוא אכל את התרומה הגדולה והוא ישראל, והשנייה על מה שהוא אכל את אותו מעשר ראשון בלי להפריש מן התרומת מעשר, זה נקרא טבל בשביל התרומה, ולכן לוקה שתיים. אומר התנא, למה אמרתי שאותו אדם אם הוא זר הוא לוקה שתיים? בגלל שהפרישו מזה תרומה גדולה ולא הפרישו מתוך המעשר ראשון את התרומת מעשר. אבל אילו אותו האדם הזה, אותו אדם הזר, הוא לא הפריש מזה כלל, אלא זה היה עדיין טבל גמור, הרי שאותו הזר היה לוקה רק מלכות אחת בלבד. על מה? על מה שאכל את כל התאנה שהיא טבל, אז רק מלכות אחת בלבד. אבל דווקא עכשיו בגלל שהפריש תרומה גדולה, אז הוא חייב על זה מלכות. ומתוך המעשר ראשון לא הפריש מזה את התרומת מעשר, לכן הוא לוקה שתיים. עד כאן דברי התנא רבי יוסי. אומרת הגמרא, לכאורה, ממה שהתנא מדגיש, שאותו אדם עם התאנה נמצא בירושלים, משמע מזה, אילו הוא היה מחוץ לירושלים, אז אותו הזר היה לוקה עוד מלכות נוספות. על מה? על מה שהוא אכל מעשר שני מחוץ לירושלים. מכאן מוכח שלמרות שהתאנה הזו מעולם לא הייתה בירושלים, בכל זאת הוא לוקה על מה שאכל מעשר שני מחוץ לירושלים, וזה נגד דעת רבי יוחנן. מתרץ הגמרא, דעילה והפקה. לא, מה שהתנא הדגיש שהוא נמצא בירושלים, הוא בא לשלול מקרה שאילו אותו אדם הכניס את הפרי הזה, את התאנה הזו לירושלים, והוציא אותה, והיה אוכל את זה שם, אז בלבד, הנה חינם מי, היה לוקה גם דבר שלישי, מה שאכל את זה מחוץ ירושלים. אבל אילו הוא לא הכניס את זה מעולם לתוך ירושלים, אינו לוקה על כך. מקשה הגמרא, היא הכי מי לממרה. אם באמת רק לאחר שהכניס לירושלים והוציא את זה, רק אז הוא לוקה על מה שהוא אכל מעשר שני מחוץ לירושלים, אם כן לפי זה יוצא שאין שום חידוש בדברי התנא. בשלמיים נאמר שאפילו שהוא לא הכניס את זה לירושלים, בכל זאת הוא לוקה על מה שאכל מעשר שני מחוץ לירושלים, אז מובן, הוא בא לחדש את הדבר הזה, בא להפוקד דעת רבי יוחנן שמעשר שני מתי חבין עליו דווקא משראה פני החומה. אבל לפי דבריך שרק אם הוא הכניס והוציא, אז מכן מה החידוש בדבריו? עונה הגמרא, אחר מהסקינן כגון דעילין הוא בטבלי הוא, וכסבר מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין. אומרת הגמרא, התנא בא לחדש דבר כזה, דווקא בגלל שהוא נמצא בירושלים אינו לוקה על מעשר שני שאחד מחוץ לחומה, כי הוא אחד זה בתוך חומות ירושלים. הוא בא לשלול מקרה שאכן הוא היה לוקה. מהו המקרה? לא במקרה ואותה תאנה כתפו אותה במקום רחוק מחוץ לירושלים והיא נשארה שם. לא, בזה אינו לוקה, כמו שאמר רבי יוחנן. אז באיזה מקרה הוא באמת היה לוקה? וזה חידוש. במקרה שאותה תאנה הייתה טבל. לא הפריש תרומות ומעשרות. הכניסו אותה לתוך ירושלים. והוציאו אותם מחוץ ירושלים. ועכשיו הפרישו תרומות ומעשרות, והפרישו מעשר שני, ואדם אכל את זה שם, הרי שהוא לוקה. ולמה הוא לוקה? הרי לאחר שפרישו את המעשר שני, זה לא היה בירושלים. לכאורה לפי רבי יוחנן, אני לא לוקה. לא. התשובה היא במקרה כזה, כן הוא לוקה. מדוע? מתי אמר רבי יוחנן שאינו לוקה? זה רק כאשר אותו פרי מעולם לא נכנס לירושלים. אבל כאשר אותו פרי נכנס לירושלים, אפילו שהוא עדיין טבל, כיוון שצריך להפריש מהפרי הזה תרומות ומעשרות, כאילו הופרשו מהם כבר תרומות ומעשרות. מתנות שלא הורמו עדיין, כאילו הורמו דמיין, כאילו הופרש כבר אותו מעשר שני. ולכן, אם הוא יצא לאחר מכן מחוץ לירושלים אותו פרי טבל, והפרישו ממנו שם מעשר, הרי שזה נחשב שהמעשר שני הזה ראה כבר את פני החומה, כאילו המעשר שני זה הופרש, וכבר היה בירושלים לאחר שהוא הופרש, והיות שהוא יצא ועכשיו נחל מחוץ לירושלים, לא כ... כי מתנות שלא הורמו, כי מישהו הורמו דמי. מקשה הגמרא. וסבר רבי יוסי, מתנות שלא הורמו, כי מישהו הורמו דמי. והתניא, רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי יוסי, לא נחלקו בית שמאי ותהיל על פירות שלו, נגמרה מלאכתן. ועברו בירושלים שיפדה מעשר שני שלהן, ויאכל בכל מקום. ועל מה נחלקו? על פירות שנגמרה מלאכתן ועברו בירושלים. שבית שמאי אומרים, להחזיר מעשר שני שלהן ויאכל בירושלים. ויתיל אומרים, ייפדה ויאכל בכל מקום. וסקעת המתנות שלא הורמו כי מישהו הורמו דמיין, הקלטו הוא מחיצות. מקשה הגמרא. הייתכן שרבי יוסי סובר שפירות של טבל, שעדיין עוד לא הפרישו מהם את המתנות, את התרומות ומעשרות, בכל השב כאילו הפרישו תרומות ומעשרות, והראשונים בברייתא אומר רבי שמעון בן יהודה משום רבי יוסי, בין לבית שמאי ובין לבית הלל, הרי ההלכה אומרת שאם יש מעשר שני וזה ימצא מחוץ ירושלים, מותר לפדות את זה, ולהעלות את הפירות לירושלים. אבל אחר שהפירות נמצאים בתוך ירושלים, בוודאי שאסור לפדות אותם, ובכסף הזה לקנות פירות אחרים. כתוב פסוק, כי ירבה מך הדרך, כי ירחק ממך המקום, אבל בתוך ירושלים זה אסור. עכשיו, יש דיון. מה הדין לגבי פירות כאלו, שעדיין עוד לא נגמרה מלאכתן, עוד לא גמרו למרח את התבואה, ומלעדן עוד לא התחייבו במעשרות, ונכנסו לתוך ירושלים, ויצאו, והפרישו תרומות ומעשרות מחוץ ירושלים. אומר לכל הדעות, גם בית שמיים מודים, שלאחר שהפרישו את התרומות ומעשר שני, מותר לפדות את זה, ולהכניס את זה, להכניס את הכסף, לקחת לירושלים, לקנות בזה שם פירות, לאכול בקדושת מעשר שני, והפירות האלו, לאחר שחיללת אותם, יכולים לאכול אותם בכל מקום. מה נחלקו בית שמיים ותילל? את פירות כאלו שכבר נגמרה מלאכתם, ומלא חל עליהם חיוב מעשות, אבל עדיין לא הפרישו. נכנסו הפירות בעודם טבל לתוך ירושלים, ויצאו, נקרא, עברו בירושלים. בית שמאי אומרים, חייבים לקחת את הפירות האלה, אחר שברה של המעשר שני, להחזיר אותם לתוך ירושלים, ויכול את זה שם. למה? כי מתנות שלא הורמו, כי מי שהורמו דמיין. ולכן, אותם פירות טבל כשהיו בירושלים, כאילו הפרש את המעשר שני, ומלא אתה כבר לא יכול לבדות את זה. חייב לאכול את הפירות האלה בעצם בירושלים. ובית אומרים, מתנות שלא הורמו, כמי שלא הורמו דמיין. ולכן, אם הפירות האלה בעודם טבל יצאו מחוץ ירושלים ורק שם הפרשת התרומות ומעשרות, אז אפשר לפדות שם את המעשר שני, ולאכול את הפירות האלה לאחר הפדיון, חולין בכל מקום. ואת הגמרא, מה רואים מכאן? שרבי יוסי סובר, ודאי כדעת בית הלל, ודאי לא סובר כדעת בית שמאי. בית שמאי מקום בית הלל המשנה. ואם כן, מה רואים כאן? שרבי יוסי אומר ליבד בית הלל, שמתנות שלא הורמו, שזה נחשב לא כמי שהורמו. עונה הגמרא, אמר רבה, מחיצה לאכול דאורייתא, מחיצה לכלות דרבנן, וכי גזו רבנן, כי יתה בעיני, ותבלה לגזו רבנן. מתרץ רבה, החובה לאכול את פירות מעשר שני רק בתוך ירושלים, בתוך המחיצות של חומות ירושלים, זה מצווה מן התורה. כתוב פסוק, כי יבנה השם לוקח את אוכלנו. וממילא, בזה אני הולך כפי עיקר הדין, שמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין. ולכן היות שהפירות האלה היו בתוך ירושלים אפילו בעודם טבל, כיוון שכבר התחייבו במעשרות, ממילא זה עכשיו כאילו הפרישו תרומות ומעשרות מהם, ואם הטבל הזה יצא מחוץ לירושלים, ושמה הפרישו את המעשר שני, מי שאוכל את זה מחוץ לירושלים לוקה, כאילו הפרישו את המעשר שני הזה, והוא היה כבר בירושלים. אבל ההלכה שפירות שהם מעשר שני שהיו בתוך ירושלים, גם אם הם יצאו, אסור לחלל אותם, אסור לפדות אותם, כי הם חיצות קלטו אותם וחייבים להחזיר אותם חזרה לתוך ירושלים, האיסור הזה הוא רק מדרבנן בלבד. מתי חכמים גזרו שפירות מעשר שני שהיו בירושלים, אפילו אם הם יצאו, אסור לאכול אותם, אסור לפדות אותם, רק כאשר זה היה מעשר שני ממש. אבל כאשר זה היה רק פירות טבל שהם היו בתוך ירושלים, החיים לא אמרו שנגזור בזה שמתנות שלא הורמו, כי מי שאומרו דמיין ומלא יהיה אסור, אפילו שהטבל הזה יצא מחוץ ירושלים, שיהיה אסור לחלל את הפירות האלו על כסף, ויהיה אסור לאכול את הפירות מחוץ ירושלים. רבינה אמר, כי גונד נקית לה בקניה, ותשול ביד הרב פפה. רבינה אומר, לעולם באמת ייתכן שגם בדבר דאורייתא המתנות שלא הורמו, כמי שלא הורמו דמיין. על השאלה שאלנו למעלה, היא אחי, מה אלה אומרים, מה החידוש כאן? התשובה היא כך. ייתכן שהתנה בא לשלול, מקרה של התאנה, בא לשלול מקרה שדווקא שהתאנה בירושלים, אז באמת, אכן, הוא אוכל אותה, ואין לו בזה לב. אבל יש מקרה שאם האדם אוכל את זה מחוץ ירושלים, יש לו בזה לב. הוא לוקה, למרות שהפרי זה מעולם לא היה בתוך ירושלים. איזה אופן? כגון שהאדם שמחזיק בתאנה, הוא נמצא בתוך ירושלים, אבל יש לו מקל ארוך, בסוף המקל, בסוף הקנה הזה, נמצא שם הפרי. למרות שהפרי מעולם לא נכנס לתוך ירושלים, בכל זאת, כיוון שהאדם שמחזיק בו נמצא בתוך ירושלים, נחשב כאילו הפרי הזה נמצא בתוך ירושלים, ועכשיו האדם בא ואוכל את זה מחוץ ירושלים, הדין בזה שהוא לוקה. למה? כי זה נחשב כאילו הפרי נכנס ויצא מחוץ ירושלים. ובזה בעצם לפי הפירוש של רבינה, אפשר לפשוט מכאן את הספק הזה מת של רב פפה, שהמשאל למעלה מה הדין אדם שמחזיק, נמצא בתוך ירושלים ומחזיק בקנה, בסוף הקנה יש שם איזה פרי. האם נחשב כאילו הוא נכנס לתוך ירושלים, וממילא מי שאי אפשר לחלל אותו יותר? הוא נחשב כאילו עדיין מעולם נכנס. מזה אפשר לשאול שאחרי זה נחשב כאילו שהוא נכנס לירושלים, מלא אי אפשר לחלל אותו, אי אפשר לאכול אותו מחוץ לירושלים, גם לאחר פדיון. מתניתין, הקורח כורחה בראשו, והמקיף פאת ראשו. כתוב בתורה, בנים השם, בנים אתם להשם לוקחים, לא תגודו, לא תשימו כורחה בין עיניכם למת. אדם שמרוב הצער שלו, תולה שערות ראשו, עושה כורחה, לוקה. המקיף פאת ראשו, יש ליד האוזניים יש שם שיער, זה נקרא פאת הראש, השיער שגדל בסוף עצם הגולגולת. ממילא מי שמגלח את זה גם כן לוקה. המשחית פאת זקנו, יש בזקן כמו שנראה בהמשך חמש פאות, מי שמגלח את זה גם כן לוקה. והשורט שריטה אחת על המת, כתוב בפסוק, ובשרם לא ישריטו שרת. אדם שמרוב צערו על המת הוא שורט, פוצע את עצמו, חייב. שרת שריטה על חמישה מתים, שרת שריטה אחת, אבל על צער שצער חמישה מתים, או חמש שריטות על מת אחד, בשני האופנים האלה, חייב על כל אחת ואחת. מרחיב עכשיו התנת הדין הקודם, על הראש שתיים, אחת מכאן ואחת מכאן. אדם שגילח את הפאות ראשו, חייב שתי מלכויות. למה? אחד על מה שבצד הימני של ראשו, אחד מה שבצד השמאלי. על הזקן, הוא חייב שתיים מכאן ושתיים מכאן. בשתי הלחי, בכל לחי יש שם שתי פאות. ועוד שתי לחי שני, עוד שתי פאות. אז שתי ארבעה לבין. ועוד אחת מלמטה, בסנטר למטה. ויעזר אומר, אם נתלו כולן כאחת, אינו חייב אלא אחת. אם האדם גילח את הכל בבת אחת, הרי שהוא לוקח רק מלכות אחת בלבד. ואינו חייב עד שתי לבין בתער. אומר התנה, אם האדם גילח את זה במספריים, הוא לא חייב. אם אדם הסיר את זה באיזה משחב וכדומה, גם כן לא בזה מלכות. מתי יש לו מלכות? אך ורק אשור עושה את זה בתער. רבי עזר אומר, אפילו קטן מלקט או ברהית, אני חייב. מלקט זה מה שנקרא כמו פינצטה. או ברהית אני, זה משהו כעין מה שמשייפים בו את העצים. גם אופנים האלה חייב לפי דעת רבי עזר. גמרא, תנו רבנן, כתוב לגבי הכהנים, אומר הפסוק, לא יקרחו כוחה בראשם, פעד זקנם לא יגלחו, ובשרם לא ישריטו שרתת. דורש התנה, לא יקרחו, אם הפסוק היה אומר כך, יכול אפילו קרח 4 ו-5 קריחות, לא יהיה חייב אלא אחת, רק מלכות אחד בעד, לא יקרחו. תמוד לומר, כוחה, לחייב על 4 ו-5 קריחות, לחייב על כל כוחה וכוחה. בא לומר לך, שאם הוא קרח כמה קרחות בראשו, חייב על כל אחת ואחת מהם מלכות. בראשם, מה תמוד לומר? פסוק אומר, לא יקרחו כוחה בראשם. מה זה פסוק בלה אמר בראשם? לפי שנאמר, לא תגודדו ולא תשימו כוחה בין עיניכם למת. לכן שתו בעיניכם. יכול לא יהיה חייב אלא על בין העיניים בלבד. לא כאן בין העיניים, כי בין העיניים אין שיער. אלא בין העיניים הכוונה היא למעלה, בראש, מול מקום העיניים בלבד. מנהל לרבות כל הראש, אפילו למעלה בקודקוד, בצדדים. תמוד לומר, בראשם, לרבות כל הראש. ואין לי אלא בכהנים שריבה בין הכתוב נמצאות יתרות. אולי הייתי אומר דווקא בכהנים, חייב על כל כוחה וכוחה, וחייב אפילו על כל הראש. ישראל מניין שגם כן חייב בכך. נאמר כאן לגבי הכהנים כוחה. ונאמר להלן לגבי ישראל, בנים אתם אשר מכם לתגדדו, לשים כוחה ביניכם את. נאמר להלן כוחה. מה להלן לגבי הכהנים? חייב על כל כוחה וכוחה. עשה 4-5 קריחות, חייב 4-5 לבין. וחייב על הראש, כבין העיניים, חייב על כל מקום שעשה כוחה בראשו, כאילו בין העיניים. אף כאן גם גבי ישראל, בגלל הגזירה שלנו לומדים, שחייב על כל כוחה וכוחה, וחייב על הראש, כבין העיניים. ומה להלן על מת? אף כאן על מת. לומדים עוד דבר, גם יש לנו לימוד הפוך, כמו שהפסוק שמדבר על גבי ישראל, בנים אתם שנוקחים, לא תגדו, לא שימו כוחה בין עיניכם, למת, הפסוק מדגיש, דווקא אם הוא עשה כוחה, תלש שערו תרשו בגלל מת, אז הוא חייב. אף כאן גם לגבי כהנים, חייב דווקא אם הוא עשה את זה מרוב צערו על מת. אבל אם הוא עשה את זה בגלל צער על משהו אחר, אינו לוקה. שואלת הגמרא, הנה 4 ו-5 כיחות הכדמי. מה שתנה אמר שהוא חייב, אם הוא קרא כמה כוחות בראשו, אז חייב על זה בפי מספר הכוחות שהוא עשה. איך מדובר כאן? אל אימא בזה אחר זה ו-5 התראות? פשיטה. אם הוא עשה את זה 5 פעמים יתרו בו, אל תקרח ועוד תולש. אל תקרח ועוד תולש. ודאי שחייב על כל התראה והתראה שיתרו בו. אלא בחדה התראה, מי מחייב? אלא צריך לומר שיתרו פעם אחת, והוא תולש ותולש ותולש 4 ו-5 פעמים. אז זה אומר התנה שחייב על כל מעשה ומעשה. הייתכן, תקחו חייב באמת. הרי הייתה רק תראה אחת, והתנן. נזיר שהיה שותה יין כל היום. אינו חייב, אלא אחת, למה? כיוון שיתרו פעם אחת. אמרו לו, אל תשתה. אל תשתה. והוא שותה, חייב על כל אחד ואחד. כיוון שאחרי כל התראה הוא שתה, אז חייב מלכות. עוד פעם יתרו בו ועוד פעם שתה, חייב מלכות. כי גם פה אצלנו, אם הייתה רק התראה אחת, ויש צריך להיות חייב רק מלכות אחת בלבד. נגמר לצריכה, לסך 5 אצבעותיו, נשה, והודבין הוא בבת אחת, להביא לי התראה לכל חדה וחדה. ונגמרה, כגון שהוא עשה מעשה אחד אבל מפוצל. האדם הזה, איך הוא קרח? הוא לקח איזה סם, איזה משחק כזו נקראת בארמית נשה, ומרח את זה על 5 אצבעותיו. ואמרו לו, אל תקרח. מרוב הצער, באמת, הוא רוצה לקרוח, הוא אל תקרח. הוא שם את 5 אצבעותיו בבת אחת על ראשו. כל אצבע זה נחשב מעשה בפני עצמו, ולכן מלא זה נחשב שהוא קרח 5 מעשים, ולכן הוא חייב על כל אצבע ואצבע בפני עצמה, 5 כוחות, 5 מלכויות. וכמה שיעור כוחה, כמה אם אדם הזה קרח ותלש, אכן הוא יתחייב על כך מלכות. רב הונא אומר, כדי שיראה מראשו, שיראו פתאום מקום בעור בראש שלו, מקום בלי שיער. אם שערה אחת אז זה לא ניכר, אבל זה ככה מקום פתאום שרואים, אפילו משנה מקום קטן, כבר חייב מלכות. רבי יוחנן אומר, משום רבי אלעזר ברבי שמעון, כגריס, דווקא אם זה מקום גדול שכמו גריס. ואת הגמרא כתנאי, מחלוקת רב הונא ורבי יוחנן, זה בעצם מחלוקת תנאים. כתוב בראיתא, כמה שיעור כוחה כגריס, לדעת תנא כמה? אחרי אומרים, כדי שיראה מראשו, זה בעצם כמו סברת רב הונא. אמר רבי יהודה בר חביבה, פליג בת לתתנא, יש בזה דעות של 3 תנאים. מה? כתוב בבראיתא, אחד אומר כגריס, אחד אומר כדי שיראה מראשו, אחד אומר כשתי שערות. משיכה הגמרא אומרת, ויקד דמפיח 2 שערות מעלי כעדשה. יש מי שאומר שלא גורסים בבראיתא 2 שערות, אלא לפי הדעה הזו, הדעה השלישית זה, אם זה גודל של עדשה. וסימנך בהרת כגריס ומחייה וכעדשה. איך תזכור שמה הדעה ששללו אותה? תזכור שזה הדעה ששתי שערות אותה הורידו, ולא את הדעות האחרות. איך תזכור את זה? יש לגבי דיני צרעת, אז כתוב אם יש באדם נראה לבר מינן צורה של בהרת, ויש בתוך זה כתוב מחיית בשר חי בסעת, בתוך המקום של הצרעת יש באמצע בשר בריא, נקרא מחייה, בשר חי, טוב, הרי אופן כזה זה תמי. אומר שם ההתנה, דווקא בתנאי שהגודל של הבהרת זה לפחות בגודל של גריס, ובתוכו בשר חי בגודל של עדשה, אז שם הוזכרו שני אלה גריס ועדשה. אז גם פה אצלנו תזכור שמה הדעות שנשארו, שזה גריס וזה עדשה, זה שתי הדברים האלה שנשארו. דהיינו, מה הדעה שנשאלה? זה הדעה של שתי שערות, היא לא נזכרה כאן לגבי אין שצרעת שם. תנא, הנוטל מלוא פי הזוג בשבת חייב, וכאן מלוא פי הזוג, אמר ביהודה השתיים, והתנא לקרוחה השתיים אמה, וכן לקרוחה השתיים. אומרת הגמרא, כתוב לגבי יום שבת, אדם שהוא גוזז מהשיער, הרי שהוא חייב חטאת, עבר מלאכת גוזז. אבל לכל מלאכה יש שיעור. אם אדם עשה פחות מזה, אז הוא לא חייב מיטה. שואלת הגמרא, שואלת תנא ברייתא, הנוטל מלוא, כמה זה, אם הוא נקרא גוזז, מלוא פי הזוג. דהיינו, מה שהמספריים בקצה שלו יכול לחתוך בבת אחת. רק אז הוא חייב. כמה זה נקרא מלוא פי הזוג? בא רב יהודה ומסביר, אומר, זה לפחות שתי שערות. מקשה הגמרא. והרי ההמשך של הברייתא שמה שאמרה נוטל מלוא פי הזוג בשבת חייב, התנא המשיך שם ואמר לקורחה שתיים, בשביל שהוא יהיה חייב אדם שקרח קורחה על מת, זה עשה שתי שעות. אם כן, מה שהוא אמר לגבי קורחה שתי שעות, משמע שהרשע לגבי שבת זה שיעור אחר. עונה הגמרא, אמא וכן לקורחה שתיים, אדרבה, צריך לומר, עושים מילה וכן לקורחה, כלומר בין זה שבו נאמר לגבי שבת נגוזז פי הזוג, וגם לקורחה זה שתיהם בעצם אותו דבר, שהכל זה שתי שערות, כי מה הכוונה פי הזוג? זה שתי שערות. תניא למי אחי, אחי כך מפורש ברייתא, הנוטה מלוא פי הזוג בשבת חייב, וכמה מלוא פי הזוג שתיים. רבי אליעזר אומר אחת, אומר אפילו שערה אחת, חייב לגבי שבת אדם שגוזז אותה. ומדים חכמים לרבי אליעזר, שיש איזה הלכה שנאמר בה, שאפילו שערה אחת, ומה זה? במלקט לבנות מתוך שחורות, אפילו אחת, שהוא חייב. למה? היות שזה דבר שהוא חשוב, הוא עושה פעולה חשובה, הוא לא, הוא כולו שיער שלו הוא שחור, פתאום יש איזה שערה הלבנה, הוא לא רוצה לראות זקן, אז שם באמת אפילו שזה שערה חביבת, בזה אכן הוא חייב, מודיעים לחכמים שהוא חייב בזה משום גוזז. ודבר זה אפילו בחול אסור, אפילו שערה אחת, כשהוא אמר לו, ילבש גבר, שימי לדעת שבדרך כלל אין דרך הגברים להקפיד על שערות לבנות פה ושם שצומחים להם, ואם האדם עושה את זה, זה כמו נשים, אכן עובר על זה משום לא ילבש. המקיף פאת ראשו וכו', לתנו רבנן, פאת ראשו, הפירוש הוא סוף ראשו, ואיזה הוא סוף ראשו? זה המשווה צדעיו לאחורי אוזנו ופדחתו, הרי מאחרי האוזן זה מקום שאין שם שיער, אדם יכול להעביר קו משם לפדחתו למקום של המצח, מה מפריע לו? יש פה באמצע פתאום איזה שיער שצמוד לאוזן, אדם שעושה את זה, חותך שם את השיער כדי שיוכל לעשות בעצם היקף קו ישר, אז זה בעצם מקרה שהוא מקיף, ועל זה הוא חייב לא תקיף את השכם. תנא תנא קמא רב חסדא. שנה חכם לפני רב חסדא, אחד המקיף ואחד הנקרף לוקה. גם אדם שהוא יושב ומישהו מספר אותו, הוא מסיר את השיער. אז בין המספר ובין המסתפר, שמגוזז פאת הראש, שניהם לוקים. למה? כתוב פסוק, לא תקיפו פאת ראשיכם, ולא תשחית פאת זקניך. לא תשחית בלשון יחיד. לא תקיפו לשון רבים. למה? כי זה חוזר בין המקיף ובין הנקרף. גם משמעות שהם לא תקיפו בעצם יכולה להיות בשווה לגבי האדם שגוזים את שער ראשו וגם לבין הגוזז, לכן זה לוקה. אמר לי, מנדי אחי תמרי בארבלה לכי. אמר לו אותו אדם שסיפרו אותו, איך אפשר לומר שהוא לוקה? אולי תגיד שלא איסור, אבל איך אפשר להגיד שהוא לוקה? הרי הוא לא עשה מעשה, מישהו סיפר אותו. תאר לעצמך שמישהו כתב פירות ביום טוב והביא למישהו בתוך ארבלה, בתוך נפה, שם שם תמרים ובא אדם אכל אותם. הוא לא עשה מעשה שכתב ביום טוב. אז הייתכן לתת לו מלכות? לא, גם זה אותו דבר. הקיפו אותו, סיפרו אותו, למה היא ילקה? אמר לך, מני רבי יהודה, מי שאמר שגם הניקף לוקה, זה דעת רבי יהודה. שאמר רבי יהודה, לאו שאין בו מעשה, לא כן עליו. רבה אמר, במקיף לעצמו את דברי הכל. רבה אמר, אפשר להעמיד זה אפילו, שגם דעת החלוקים רבי יהודה, יש אופן שאדם שהקיפו אותו, סיפרו לו, הוא לוקה. באיזה אופן? שהוא בעצמו סיפר לעצמו, הוא בעצמו גילח את פאת ראשו. אז בזה הוא לוקה שתי מלכויות, כי הרי בעצם בלי ספק גם האדם שמספרים אותו מגלחים צערו, יש לו בזה איסור. כבאי לכאורה מלכותן, למרות שלא תקיב משמעותו שאסור לספר אותך, אבל אין מלכותן קש מעשה. אז אם האדם סיפר את עצמו, הוא לוקש את המלכויות, כי הוא בעצם עשה מעשה. הראשי אמר מסייע דברי הכל, הראשי אמר יותר מזה. אם אותו האדם שסיפרו אותו, הורידו לו את פעת הראש, אבל הוא סייע, הוא ככה מטה את ראשו שיכולו לספר, שזה נקרא מסייע שבו ממש, הוא מלא לא כעל כך. המשחית, פעת זקנו, תנו רבנן, פעת זקנו, כוונה סוף זקנו, אי סוף זקנו, שבו זקנו מה שבסנטר. והמסרת שריטה אחת וחולתנו רבנן. כתוב הפסוק, וסרט לנפש לא תנו בשרחים. וסרט? אם הפסוק היה אומר רק כך, מילה זו, לא כותב סרט לנפש, יכול אפילו שרת על ביתו שנפל, ספינתו שטבעה בים, גם כן אלוקה. תלמוד אומר, לנפש, אינו חייב אלא על המת, ודווקא אם הוא שרת את עצמו, בגלל מת. מנהל מסרת חמש שריטות על מת אחד, שהוא חייב על כל אחת ואחת, על כל שריטה ושריטה, תלמוד לומר, וסרט, וב. אז זאתי בא להוסיף. מה בא להוסיף? חייב על כל שריטה ושריטה, אפילו שזה על מת אחד. לחייב על כל שריטה ושריטה. רבי יוסי אומר, מנהל מסרת שריטה אחת על חמישה מתים, הוא עשה מעשה אחד, אבל הצער שלו היה על חמישה מתים. שהוא חייב על כל אחד ואחד, תמוד לומר לנפש, לחייב על כל נפש לנפש. מקשה גמרא והיה פרטי לביתו שנפל ולספינתו שטבעה בים, והרי לכל מה שכתוב נפש זה בא להגיד שדווקא אם זה עשה את זה עמת, אבל אם זה עשה את זה על הפסד כספי וכיוצא בזה, שאין לו בזה מלכות. הגמרא כסבר רבי יוסי שריטה וגדידה אחת היא, וכתיבתם למת, אומרת גמרא רבי יוסי סובר, שמה שכתוב הפסוק לא תתגודדו, לא תשימו ככה בין עיניכם למת, מה זה לא תתגודדו? הכוונה היא גם כן שריטה. שריטה וגדידה זה שתי משמעותם, בין בכלי ובין שהוא עושה את זה ביד. וכמה שכתוב שם לא תתגודו לא שים כוחה בין עיניכם למת, משמע מכאן שלא תתגודו, כלומר לא תעשו שריטה בגלל המת. אז שמה הפסוק הוא צריך להגיד בסרט לנפש? לכן מרפי שתתו אומר רבי יוסי, שמה שכתוב נפש בא להגיד שמעשה מעשה אחת שריטה אחת על כמה נפשות, חייב על כל נפש ונפש. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.